Good. אנחנו בפרק שני בפסקת תדבר, נכון? כן, פרק שני פסקת תדבר. אומרת הגמרא, רבי עמי ורבי אסי אבו קטרין לגנלה לרבי אלעזר, הם היו מכינים לו את החופה לרבי אלעזר, הוא היה חתן והם הכינו לו את החופה. אמר לו, אדחי ואחי איזל וישמע מילתא דבי מדרש, עד הייתי והם הלכו. בינתיים, חבל לי על הזמן, אני אלך לבית המדרש, רואים איך חתן צריך להתנהג ביום החופה שלו. לא שבעה מלווים והוא מתבטלים מלימוד תורה. אין שום צורך בישיבת כוכבי הלכת. שום צורך בזה, בזבוז זמן, של מה צריך את זה. צריך לשבת, ללמוד, מה אפשר לעשות ביום הכי מתכפרים כל העוונותיו של האדם, הוא מסתובב בשווקים וברחובות, צילומים וכל מיני אבלים. טוב, בקיצור, אז רבי אלעזר ידע מה לעשות באותו יום, אז אמר לו, אדחי ואחי איזה ואיש מעמיד את זה במדרש, עדיין טבעי המלך הוא. הוא מתאם, נלך בית מדרש, ככה אני אלמד משהו, וגם אתם, אני אבוא, אלמד איתכם. אזיל אשכחה לתנא דקטנא קמא דרבי יוחנן. הוא הלך ומצא את התנא ששנה לפני רבי יוחנן. מה התנא אמר? קרא וטעה ואינו יודע להיכן טעה. זאת אומרת, אדם קורא קריאת שמע ולא יודע איפה הוא טעה, באמצע הפרק יחזור לראש הפרק. אם הוא לא זוכר בזה פרק, אז הוא חוזר לפרק ראשון. עתה ואמר לו, בא וסיפר להם את החידוש הזה, אמרו לי, אילו לא באנו אלא לשמוע דבר זה, דיינו. כמו מבינים אחרות, דבר גדול אמרת. אתה צריך להבין מה העניין. אומר הרב פסקה תתוו, מדברי השלמים הללו למדנו אורחות צדק בשני עניינים. מהסיפור הזה אנחנו לומדים שני עניינים. האחד, שגם בהיות האדם טרוד בשמחת ליבו, גם כשאדם יש לו חתונה, ראוי שישים פניו אל התורה. ואף איזה דבר קטן שעלה במצודת ידיעתו יחשב לאושר רב. וגם אם באותו יום ילמד אפילו משהו קטן, זה דבר גדול ועצום. כל דבר בתורה הוא בעל ערך גדול. וזה למדנו מתשוקת רב אלעזר, לשמוע איזה דבר וגם להגיד להם. כן, זה לימוד אחד. וממה שאמרו, אלמלא לא בנו כי אם לשמוע דבר זה דיינו, כלומר מהתגובה שלהם, למדנו שראוי לאדם גם בהיותו עסוק באיזה דבר טוב והגון ומצווה רבה, לבל ישכח מליבו יקרת ערך יתר הדברים העיקריים שכעת אין לו עסק בהם. זאת אומרת שגם כשאדם עסוק באיזשהו עניין של מצווה, הרי הם עסקו במצווה להעמיד לו את החופה, ויש בזה שותפות בעניין נישואין, שזה מהדברים הגדולים. חז"ל אומרים שכל עניין נישואין זה מצווה רבה, מצווה גדולה, תיקון העולם, כן? קיום העולם. אבל גם במצב כזה, שאתה עוסק בדבר חשוב, לבל ישכח מליבו לקראת ערך יתר הדברים העיקריים שכעת אין עוסק בהם. נכון שהם לא עוסקים כרגע בלימוד, בכל אופן, עדיין תורה זה דבר משמעותי וחשוב, וידע לחבבם, שגם באותם עסוקים בדבר מצווה זה גמילות חסדים, כן? בין אדם לחברו, הם עוזרים לו, והכנת מצווה לשמחת חופה, שזה דבר גדול, העניין של הנישואים, הביאו שמחתם על דבר חדש מן התורה. וזה בא מלב רחב המלא אהבת השם ותורתו. זאת אומרת, הנהגה כזאת היא שגם כשהם עוסקים בדבר גדול וחשוב, עדיין הם יודעים לכבד ולהוקיר את התורה. אז אומר הרב, זה מתוך הקשר הגדול שיש להם, יש להם אהבת השם, אהבת התורה. להוציא מדעת קטני בני אדם, שבאותם עסוקים באיזה דבר טוב ומצווה, יאמרו בדעתם כי העסק בדבר אחר, זולת מה שהם עוסקים בו, אין בו חפץ. ולא יכירו ערך כל הטוב המסתרע על מרחב אין קץ, כי רחבה מצוותך מאוד. כן, כמו שאומר דוד המלך. זאת אומרת, יש נטייה לאדם, כשעוסק באיזשהו משהו חיובי, אז הוא כבר מבחינתו עושה את המוטל עליו, כרגע לא מעניין אותו דברים אחרים. וזה אומר הרב, כמובן, זה דבר שהוא לא נכון, כיוון שגם אם אתה עושה דבר חיובי מסוים, עדיין יש אין ספור דברים אחרים משמעותיים וחיובים שכל אדם יכול לעסוק בהם. כן, אנחנו פסקה ט"ז. תנו רבנן, אומרת הברייתא, עבדים ושפחות אין עומדים עליהם בשורה, ואין אומרים עליהם ברכת אבלים, ולא תנחומי אבלים. זאת אומרת, ההנהגות האלה שעושים עם אדם מישראל שנפטר, שעומדים בשורה, כוונה לנחם את האבל, וברכת אבלים זה מין ברכה כזאת שהיו אומרים בזמן שמברכים את הברכה על האכילה, ותנחומי אבלים גם כן. אין את כל ההנהגות האלו אצל עבד. עכשיו, הכוונה כמובן לעבד כנעני, יש בזה חידוש, הרי עבד כנעני הוא מחויב במצוות מהתורה, כמו אישה, פטור ממצוות שהזמן גרמה, אבל חייב בכל המצוות מהתורה. הוא חייב לשמור שבת מהתורה, הוא חייב לצום ביום כיפור מהתורה, אבל הוא לא צריך להניח תפילין, לא לבוא ציצית, הוא פטור מסוכה, פטור מלולב, מכל מצוות שתלויות בזמן, מדאורייתא. זאת אומרת, הוא בעצם, איך נאמר, הוא כמעט יהודי שלם מבחינת המחויבות למצוות. אף על פי כן, כשהוא מת, אז לא מנחמים את האדון בכל מיני ניחומים כאלה, כמו שמנחמים על אדם מישראל שנפטר. אלא, פה אומרים חז"ל דבר מאוד מפתיע. מה אומרים? אלא אומרים לו, כדרך שאומרים לו לאדם על שורו ועל חמורו שמתו. המקום ימלא חסרונך. כך אומרים לו, כך אומרת הגמרא, על עבדו ועל שפחתו, המקום ימלא חסרונך. מאוד מוזר. זאת אומרת, קודם כל מדובר פה בבן אדם. דבר שני, כמו שאמרנו, מדובר פה אפילו באדם שהוא כמעט ישראל. אז גם נניח שכלפי גויים אין לנו את כל המחויבות הזאת של ניחום אבלים וכו', זה מחויבות בן אדם מחברו. ואז רק כמוך, המחויבות האלה כמובן, יש דרך ארץ כלפי הגויים. אבל המחויבויות של המצוות החברתיות מהתורה זה כלפי ישראל. אבל לומר דברים כאלו, זה נראה דברים קשים, כן? להשוות אותו לאיזה בעל חיים. טוב, אז זה צריך להבין מה הפשר של דברים של חז"ל, ובוא נשאל את השאלה הכי פשוטה. מה היה אכפת להם שינחמו את האדון על זה שמת העבד שלו? הרי העבד הזה הוא היה קשור אליו. בן אדם שהיה אצלו, הוא מצטער מאוד על פטירתו, היה לו קשר מאוד מאוד גדול אליו. אז מה אכפת לנו שינחמו את האדון על הדבר הזה? כן, אז הפסקה שלנו היא פסקה מאוד מאוד חשובה. יש בה כמה הבהרות מאוד חשובות על מוסריות אמיתית ועל מוסריות מזויינת. יסוד המוסר האנושי תלוי רק במה שיהיו הדברים הנשואים על שפתיו, לשבח קרובים אל ליבו על מעשי ידיו, באופן שהתלמוד יביא לידי מעשה. כן, זאת אומרת, העיקרון המוסרי שצריך להנחות אותנו כאשר אנחנו משבחים בני אדם, זה שהשבח הזה בסופו של דבר יועיל, כלומר, קודם כל הוא אמיתי, זה דבר ראשון. דבר שני, שהוא יקדם. זה שאנחנו משבחים מישהו ועכשיו מעלים לו את הגאווה וכולו, זה לא מקדם לשום מקום, להפך. אבל העניין בלשבח בני אדם זה כדי להעצים אצלם את הרצון באותו עניין חיובי. לכן משבחים, לכן מעניקים אותות הוקרה, מעניקים פרסים לאנשים שעושים מעשים חיוביים. זה כדי לעודד את זה. גם את האדם עצמו, זה הכוונה שצריך להביא לידי מעשה. וגם את הסביבה. כי בני אדם שרואים שאנחנו מאוד מעריכים פעולות מהסוג הזה, זה מגדיל את המוטיבציה לפעול פעולות כאלה, פעולות חיוביות כאלה. אבל ההשחתה גדולה מאוד, אם יתיר האדם לנפשו לדבר גבוהות באורחות המוסר והצדק וליבו רחק מהם, וזה נוטל כל יסוד התעודה והטוב. אבל אומר הרב, אם בני אדם מדברים כל מיני דברים ונאומים ודיבורים מאוד מאוד חשובים בעיני העולם בעניינים מוסריים, אבל הם לא באמת שייכים אל התוכן המוסרי הזה, והם לא באמת רוצים שהדבר הזה יתרבה בעולם, זה סתם איזה מין צקצוקי לשון שצריכים להגיד אותם בכל מיני תקסים משמימים, אבל לא מתוך אמביציה שהעולם שלנו יתקדם מהעניינים האלה, כי מי שאומר את זה הוא בכלל בעצמו לא קשור אל הדברים האלה. כן, זה הכי מגוחך שיש בן אדם שחיים חיי הוללות וקינה ושנאה ותחרות, והם אלו שהולכים עכשיו לפאר אנשים על מעשים מוסריים. זה מגוחך זה. זה בכלל לא משהו שאתה חשוב לך. עכשיו אתה, בשביל הטקס, אתה בא ומבלבל את הראש בכל מיני מילים מחובסות. זה לא באמת מה שאתה מזדהה איתו, מה שאתה שייך אליו, באמת לא אכפת לך אם כן יהיה או לא יהיה. אז זה מה שאומר הרב. זה השחתה גדולה מאוד. וכמה נגוע הוא דורנו, כי אז על ידי זה אנשים, קודם כל האדם עצמו וגם הסביבה, שקולטת שיש אחד בפה ויש אחד בלב. אפשר לדבר יפה, כל מיני דיבורים, אבל זה לא מחייב שום דבר. זה לא מחייב שום דבר. וכמה נגוע הוא דורנו זה, ככה הרב כותב על אנשי דורו, בהרחבת פה ולשון על הטוב והחסד ונועמם, ובאמת רחוקים מהם מכליותיהם ומפעולותיהם. זה לא באמת שהנועמים האלה באמת דורשי חסד ודורשי טוב ומוסריים ומעודנים וכו'. על כן, באשר ידעו חז"ל, כן, תחשבו שאומר את זה עוד לפני תרבות התקשורת ששם בכלל. על כן, באשר ידעו חז"ל את רוח האדם לנכון, כי הבן חורין שעלה במעלה יתרה לא ירגיש בעצמו קישור של אחווה אל העבד כלל. ואם נחייבו נתיר לו אפילו לומר בעת רגשת הלב על מותו דברי תנחומים והנהגות המורות אחווה ואהבה ורעות אל העבדים, הנה יהיו הדברים מוחשים מן החיים ולא יתירו את אורח המוסר בהתנהגות האדם עם עבדיו כלל. אומר הרב, זה לפחות היה המצב בתקופת חז"ל, וגם היום, אחרי שהעולם עשה הרבה מאוד צעדים בעניינים האלה, עדיין יש פער. אבל קודם כל בוא נסביר בין המילים שמדברים לבין הקשר האמיתי. בעולם העתיק העולם היה מחולק למעמדות. המעמד השפל ביותר, שהוא היה אפילו ברמה של התייחסות כמו בעלי חיים ומטה, אפילו פחות בעלי חיים, זו ההתייחסות הייתה אל בני אדם העבדים. ממש ככה, זאת אומרת, זו הייתה השפלה לא רק במובן של עינויי הגוף, זה לא הנקודה. כן, כמה אפשר היה להכביד עליהם, וכמה אפשר למרר להם את החיים ולדרוש מהם. זה לא רק זה, זה, זה התחיל מזה שלא התייחסו להם כבני אדם בכלל. זה, זה חומרי גלם. אפילו, אפילו ביחס לבעלי חיים, שבני אדם היו מתהדרים בהם, נניח הסוס שלו, או אפילו החמור שלו, היה מתייחס אליו יותר טוב מאשר מה שהוא מתייחס אל העבד שלו. לא לקשור לפסיכולוגיה שעמדה בבסיס ההתנהלות הזאת, אבל זה ודאי ודאי התנהגות שהיא מתחת לכל ביקורת מבחינה מוסרית. להתייחס ככה לבני אדם. עכשיו, אומר הרב, זה המציאות שחזל ראו לנגד עיניהם. אתם יודעים, זה היה בעולם עד לא לפני הרבה זמן. כן, לפני 250 שנה זה היה. וגם היום יש כל מיני מקומות בעולם שהם נצלים, ברוך השם, העולם מאוד מאוד התקדם. שברוב המדינות הנורמליות, העבדות היא אסורה, אם לא כמעט בכולן. והיחס אל העובד, אל העובד, הוא השתפר לאין ארוך. השתפר לאין ארוך. מה שנקרא זכויות אדם או זכויות הפרט, כל מיני דברים כאלה. כן, כמובן, יש גם גלישה הפוכה לצדים אחרים כתוצאה מזה, אבל זה מהפכה שעברנו, ברוך השם. אבל תחשבו על המציאות שחזל ראו אותה לנגד עליהם. כמו שאמרתי, היא לא הייתה רק לפני 2,000 שנה. היא הייתה עוד 2,000 שנה אחרי מה שהם אמרו. וגם היום לא יזיק לנו קצת השיחת מוסר הזאת, בפסקה הזאת. גם בהתייחסות שלנו לבני אדם. ואיך אנחנו שופטים אנשים. אבל נחזור. מה שהפריע לחזל זה בדיוק הנקודה הזאת. הם אמרו, עכשיו מה קרה? העבד הזה מת. עכשיו בוא נניח שהמנחמים האלו באים עכשיו לאדון. הרי הם באו עליו עשרות פעמים קודם לכן. איך הם התייחסו לעבד הזה כשהוא היה חי? איך הם התייחסו אליו? הם לא התייחסו בכלל כבן אדם. זאת אומרת, זה סתם איזה רמס. איזה יצור פה שנושם אוויר על כדור הארץ. אז מה קרה עכשיו כשהוא מת? פתאום מתחילים לדבר בשפחו, וכמה הוא היה משמעותי, וכמה זה, וכמה פה, וכמה שם. איזה צביעות מוסרית יש פה. וחזל, הנקודה הזאת של הצביעות המוסרית, זאת שהפריע להם. ולא רק בגלל השקר שיש בזה, אלא בגלל העיוותים המוסריים הנוראים שיש בדבר הזה. והעיוותים המוסריים הנוראיים הם שבני אדם יפרנסו את החוש המוסרי שלהם בדיבורים ונאומים בלי שום מחויבות מוסרית. רק יציגו כמה תלפיים טהורות, כמו החזיר שפושט ידיו וברינו תראו ניטור מפריס פרסה ושוסע שסע פרסה. בגלל הדיבורים האלה, אבל מחויבות מוסרית לא תהיה להם. נכון, אתם מכירים את התופעה הזאת גם אצלנו, בימינו. של כל מיני כאלה שיושבים אחרי מיקרופונים, במיוחד, אז שם הם על תיקן זה ותיקה זה ותיקה זה, יש להם מה להגיד לדרשות מוסריות. אבל זה שהם הורגים אנשים בכיכר העיר, בלי לעשות חשבון, בלי לעשות חשבון, בלי דין ולדיין, זה בסדר גמור. כן? וכשהם יראו רק מישהו שהוא לא חושב כמוהם, אין לו שום זכות קיום. הוא לא אינטליגנט, הוא טיפש, הוא פסיל, הוא אביל, הוא גם פושע, הם יכולים להגיד ביחס אליו. אבל הם יכולים לצקצק בלשונם כל מיני צקצוקים על כל מיני עניינים שלא מתאים לאג'נדות שלהם. זה סכנה מאוד גדולה. כי אנחנו צריכים להבין, תוכן מוסרי אמור להתבטא לא בדיבורים. הוא אמור להתבטא בנטיות של הרצון של האדם. וכשזה בא לידי ביטוי בבחינה המעשית, צריך להתבטא בבחינה המעשית. לכן חז"ל שללו מכל וכל כל מיני מצבים כאלה שעלול להיות פער כזה בין הדיבורים החיצוניים לבין איפה שנמצאים בני האדם באמת ברצונות שלהם. כן, השקר הזה, הזיוף הזה, יכול להחריב את העולם.
אבל הדיבורים האלה לא מועילים בכלום?
לא.
יוצרים
הרתעה, אנשים... לא יוצרים שום דבר. זה, תראה, שקרה לא קיים. שקר הוא לא עומד. שקר הוא רק יוצר עוד שקר. כן, צריך לדעת את זה. שקר רוצה עובד. זה תרבות של שקר. ברגע שאתה מייצר תרבות של שקר, זה מי שפחדו ממנה. זאת אומרת שאנשים יוכלו לדבר גבוהה גבוהה אבל לא לחוש מחויבות למה שהם אומרים. אז כמו שאמרנו, הסכנה בזה זה לא רק הצביעות ותרבות של שקר. הסכנה הגדולה בזה זה כמו שאמרנו, שאדם יפרנס, יזין את הנטייה המוסרית שלו בדיבורים במקום ברצון ובמעשים. ואז העולם יהיה נחרב. אתם יודעים, יש משטרים נוראיים בעולם שהם טוענים שהם עושים דברים מוסריים. כן? דיבורים, יכולים לדבר פה עוד חדשה, כמה הם מוסריים וכמה זה, ולהצדיק את כל השפיכות דמים שהם עושים, ואת כל המאסרים שהם עושים, ואת כל הדיכוי של בני אדם שהם עושים. אפשר לדבר כל מיני דיבורים כאלה. אבל כשבן אדם הוא גס, והוא חומרני, והוא מחפש זהב וכסף וכבוד, זה מבחינת הנטיות שלו. אבל הוא מציג כל מיני הצגות מוסריות. זה הדבר הכי סכנה לאנושות, הדברים האלה. עד כאן. כן.